והיום הזה יספר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. יום הכיפורים מכפר רק אם יש שתי צדדים, יש את התארה של עם ישראל, אז יש את הכפרה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אין את התארה של עם ישראל מלמטה, לא יכולה להיות כפרה מלמעלה. הרי זה מה שהגמרא אומרת, שאדם שלא מאמין ביום הכיפורים, אף פי שקיים עליו שעיצומו של יום הכיפור, כי ביום הזה, אומרת הגמרא, עיצומו של יום מכפר, זה רק כאשר אדם מאמין במהות של היום. האומר עשתה ואשוב יום מכפר, הוא לא מאמין במהותו של יום. היום הזה זה כפרה שאדם גם התוודע על חטאיו. אז אם הוא אינו מתאר מלמטה, איך אפשר שיהיה כפרה מלמעלה? עיצומו של יום מכפר, נכון, למי שמאמין ביום, מי שמבין שצריך להתחטות, מי שמבין שצריך להתוודות. אומר החפץ חיים, תשובה לא ממילא באה. אין אדם יכול לעשות תשובה בלי רצון. כשיש רצון, כן, כשיש רצון אמיתי, אדם יכול לעשות תשובה אמיתית. הנה השפה ולחוץ של הקאה על הלב. אלא באמת תיקון המעשים של סור מרע ועשה טוב. אדם לא יכול להשתנות בלי רצון אמיתי. ומה זה בדיוק הרצון? הגמרא מספרת על רבי יוחנן שהיה רוחץ בנהר בירדן, ואיך לקיש שהיה באותו הזמן ראש השודדים, ראש לקיש ראה אותו ממרחק ונדמה לו איזו אישה יפהפייה. הגמרא אומרת בברכות רבי יוחנן משופרד ירושלים, עד כדי כך שרבי לעזר, רבי לעזר בן פדת, שהיה מרד הרד ישראל באותו הזמן, כשהוא גילה את זרועו בביתו, הוא בכה. למה? אמר, ואי להי שופרה דבא לי בערה. רבי יוחנן היה יפהפה, יופי שלא נמצא כדוגמתו. הוא חשב שזה אישה, והנה הוא מניח את הקידבק שלו עם הגרזנים, עם הנפצים, עם ה... והוא עובר את הירדן בקפיצה, הוא מתקרב ורואה בעצם מדובר באיש. אמר לו רבי יוחנן, חילה לאורייתא. אומר לו ריש לקיש, יופייך לנשים. אמר לרבי יוחנן, איתליה חטא לשפירה מיני, איתליה חוץ יותר רבה ממני. ראה שהוא לוטש עין על יופי. אם אתה מקבל עליך עול תורה, אם אתה שב בתשובה, אני אתן לך את החוץ. חביל עליהם, אני מקבל עליי עול תורה. אתה לחזור, כל אדם עושה לה בבית שלו, אני הייתי בגולני, אני הייתי פה, אני הייתי נוסם, אולי הייתי מגרזלים, הייתי פעם. אז הנה עצמו, כל החברים בתשובה, איזה קלטר של תמונות, כמו שהיו להם קבוצה פתוחה, עם שער ככה של, כן, של הביטלס, וכל מיני דברים למיניהם. כדי לשכנע אחרים, הנה זה, גם אנחנו היינו שם וחזרנו. רוצה בית! יעטו ברוכות של החזור ולייך. אמר להם, מהי היי? שואל אותו את רבי יוחנן, מהי היי? מה זה הדבר הזה? אני רוצה לקבוד. הוא רוצה לעבור. אדם שמסוגל לעבור נהר? זה ג'ונסון, זה אחר כזה לא היה לקבוד. אמר לו רבי יוחנן, מפני שקיבלת עליך עול תורה, ותורה נקראת תושייה שמטפת כוחו של אדם. שואלים המפרשים, כמה זמן ערך הדו-שיח הזה? שתי דקות ערכות. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, הנה נהיה שוב. שלוש זה לא מפה, שלוש זה לא משם. חמש דקות ערכות נאמר עברו. וכבר ריש לקיש לא מסוגל, קיבל עליו עול תורה. התורה מתש את כוחו, למי שיושב ועוסק בתורה, למדום כך של הלכה. ראית, הוא מוציא חלב שענק ממו על התורה. אז ראית, הגוף שלו לא חסון, לא חזק, לא אטלטי. מי שלומד תורה הוא לא, הוא לא זריז ולא חזק כמו הם שאינו עוסק בתורה. אבל עד כדי כך, שפתאום הוא לא מסוגל לעבור לקצה השני. זה לא דבר שנפל לכם, בסדר, תורה נקראת תושייה. כמה זמן הוא למד? הוא רק קיבל עליו, אני מקבל, קבין עליו. מוניה פרשים, זה לא הכוונה מפני שהוא קיבל על התורה, אבל הוא נהיה חלש. קודם רץ לכיס, היה לו רצון אז להשיג את אותה בחורה, הוא חשב שזה בחורה. כשיש רצון, אין שום מוגבלות פיזית. היא הדבר הקשה ביותר להשגה. כשיש רצון, אולי ודאי היה לו איזה כישרון של קפיצה לרוחק. אבל תוסיף הזה את הרצון העצום שלו להשיג את מה שהוא רואה, אין הוא קשה. אבל אחרי שאדם השיג רצון אחר, יש לו רצון אחר. אך בירת השם כל הרבה. הוא קיבל על עצמו מאותו רגע, כל המקבל עליו עוד תורה. הוא קיבל עליו באמת תורה. לא רק בפיו הוא ענה. נכון שזה לא לשמע כי הוא רוצה את החוץ, אבל הוא קיבל עליו עוד תורה. יש לו רצון אחר. הוא רצה לחזור, אבל לא היה לו רצון כמו שהיה לו. כשהרצון הזה מתחלף ברצון אחר, כבר אין כוח.
אני פה עם רעייו שתורם מתת את הכוחה של אדם כי בגלל שהוא ראה את המחורה כי הוא חושב שרבי יוחנן הוא מחורה בגלל לא כפה
כן, אתה צודק, רבי יוחנן, באמת, רבי יוחנן השאיר לו מפני שתורה נקראת תושייה ותורה מתת את הכוחה של אדם איפה הוא למד? כמה זמן הוא למד? הוא לא למד, הוא רק קיבל עליו
רבי יוחנן
זה הפשט, לא סתם תשובה זה הפשט של מה שרבי יוחנן אומר לו יש חידוש בתורה, וגם אם עוד לא למדת אם הקבלה כל כך אמיתית, כן, הוא למד כל הרבה שנים את המדרש. אנחנו רואים הגמרא בעבודה זרה, י"ז לגבי רבי אלעזר בן דורדיא, שעשה תשובה נוראה, רבי אלעזר בן דורדיא בזמן חיי העולם הבא. הוא לימד באיזה ישיבה, באיזה כולל שיעורים, לא לימד שום דבר. אבל הוא לימד לדורות, הוא מלמד לדורות דרך תשובה. הוא נקרא רבי. ברגע אחד הוא מלמד לכולם שהתשובה לא תלויה באף אחד אלא באדם עצמו. אדם רוצה לעשות בתשובה. הייתה לו התעוררות ויגיד, יש לו רצון. והוא נקרא רבי. זה בדיוק מה שרבי יוחנן מתכוון. תורה מתש את כוחו של אדם, תורה זה לא דווקא. אנחנו למדים חידוש יותר גדול, גם אם עוד לא למד. אבל הקבלה היא כל כך עמוקה. הקבלה היא כל כך אמיתית, שכבר אין לו יכולת. גם אם הוא אומר, בוא נקפוץ להביא את הקידבק, אבל אין לו רצון כמו שהיה לו קודם. עכשיו יש לו רצון אחר, הוא השליף את הרצון הזה, זה רצון של תורה. קבל עליו עול אחר, עול תורה, עול יראת שמיים. אז האיש הזה נראה חלש כביכול, אבל זה לא בגלל חולשה פיזית, אלא חולשה רצונית. יש לו רצון אחר, עכשיו הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה ללמוד תורה. אומר החפץ חיים, קודם כל רצון. אם אין לאדם רצון עצמי, הוא לא מכיר בזה, הוא לא יכול לשוב בתשובה. דבר נוסף הוא אומר עליו. לא יכול אדם לשוב בתשובה, הוא לא יכול לעשות תשובה. הוא לא יתקן את מעשיו אם הוא לא יקבל עליו עול מלכות שמיים. מלכותו יתברך. מבחינת מה שהגמרא אומרת בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אם האדם לא יצייר לעצמו כמה אני חייב לבורא עולם על חסדיו איתי, כמה טובות גמלני השם יתברך. רגע רגע, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ב' פרנסה, ג' בריאות, כל מה שאדם זקוק פה בעולם הזה. אז כל הטובות הללו, כל הצרכים הקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם האדם לא יצייר את הדבר הזה, הוא לא יכול לעשות תשובה. כי לפני מי הוא עובד? למי הוא חייב בכלל? הרמב״ם כותב שהאדם יגיע לאהבה וליראה, כותב הרמב״ם במשרדי התורה, כש, כשאדם מתבונן בבריאה, בחסדיו יתברך, אז הוא ישיג אהבתו ויראתו, הוא יעבוד אותו. לא יכול אדם לתקן את מעשיו אם הוא לא מרגיש מישהו שהוא חייב לו. יש מישהו, יש משהו שאני חייב לו. יש משהו שאני קנוע תחתיו. יש משהו שמולך עליי. יש מישהו שאני עבד לו. בלעדי שתי הדברים הללו, אדם לא יכול להתחיל להיכנס לעולמה של תשובה. רצון, בית להכיר בפני מי אתה עמד, למי אתה חייב. אם האדם מרגיש שהוא, אמנם חופש בחירה יש לו, אבל זה לא רק חופש בחירה במעשים, אלא הוא לא רואה, הוא לא רואה שום צורך להתחייב למישהו, לעשות איזשהו משהו למישהו. לא יכול לעשות שום. אף פעם הוא ירגיש צורך לתקן את המעשה. ויש שתי דברים, שתי פנים, שתי דרכים, שתי עניינים שצריך לשוב מהם בתשובה. מה שהנביא ירמיה אומר, יעזוב רשע דרכו וישאר אל מחשבותיו וישוב אל השם ורחמיהו ואל אלוהינו כי הרבה לתלוח. על מה הנביא ירמיה מדבר? הנביא ירמיה מדבר על סור מרמה, סור ושיטות, כמו שאומר דוד המלך. יעזוב רשע דרכו, אדם שאינו אוכל כשר, אדם שמחלל שבת, אדם שלא מתפלל, לא מניח תפילין, כן, עובר עליו ואין, עובר על מבטל מצוות עשה, וישאר אל מחשבותיו. אדם שיש לו דעות תפולות, דעות אפיקורסיות, אדם שיש לו הרהורי עבירה, אדם שיש לו מחשבות אחרות, מחשבות זרות אחרות. למשל אדם, זה ברחוב, אדם שחושב על תלמידי החכמים מחשבות לא טובות. זה אפיקורסיות. הוא אמר לסנהדרין, וגדר מבזה תלמידי החכמים. הוא חושב דברים מגונים על תלמיד חכם, על אחת כמה וכמה אם הוא גם רבו. הוא בגדר אפיקורסיות. אדם מרגיש צורך ממה לחזור בתשובה? אמרו, אני אכלתי לא כשר, אכלתי בלי ברכה, לא הנחתי תפילין, עוד תפילין פסולות, תחילתי שבת, נגעתי במוקצה, מלאווים, מדברים חמורים. מדעות, לא תמיד אדם מרגיש, כמו שהחפץ חיים אומר, אין לי שם על לב להישמר במכשלה הגדולה של לשון הרע. זה עוון הכי חמור. אבל למה? כי זה לא בגדר העוון המלוכלך, כן, לחלל שבת, יכול כשר, לא כשר. דיברו, מה, זה נותן לנו פנס, בשביל לדבר. אבל מי חושב לרגע, האומנם אלם צדק תדבר, מי חושב על זה, שמה ישים אדם אומנותו בעולם הזה, אומרת הגמרא וחולין, ישים עצמו כאילם. זה אדם לא מרגיש שמזה הוא צריך לשוב בתשובה. מחשבות של איסור, כל מיני דעות פסולות, אידיאולוגיה מנוגדת לדעת התורה. זה אדם לא חושב. מזה הוא לא חושב לשוב בתשובה. דבר נוסף. זה צד אחד. דבר נוסף. מצינו אצל ראובן. כתוב שמה? וישוב ראובן אל הבור, וירא כי יוסף הבור, חי בגדיו, ויאמר, הילד איננו ואני, אנה אני בא. אומר המדרש, מהיכן שב ראובן? משקו ותעניתו. מה כתוב? משקו ותעניתו? פסוק, בסוף פרק למד זין, וראשית, וישכב ראובן את גילה פלגש אביו, וישמע ישראל. כל מי שפותח את הגמרא, כל האומר, גמרא מפורשת בשבת נון ה', כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אז מה היה שם? ראובן חלבל יתועי אביו. לקח מיטתו של אביו, הביא אותה לאוהל עם עוליה. על פי כל קנה מידה הלכתית, כפי טענתו של ראובן, לא מספיק שיש צרה אחת לאמא שלי, גם הפילגת של הצרה גם היא תהיה צרה לאמי. לפי הדין היבש, ראובן עשה קדימה. אבל בון אמו, אמו היא עקרת הבית, כך הוא סבור, ולקח מיטתו של אביו לאוהל אמו. את זה בגמרא, בלבל שתי יצועים, יצועי, יצועי של אביו, ויצועי של שכינה, של... אבל מצד הדין ראובן לא חטא. למה צריך שק? למה צריך תענית? למה צריך היה ראובן? אם באמת ראובן לא חתם. מה? אולי עד הוא עשה נחת רוח לאבא שלו. הביא את צועב לאוהל אשתו החשובה. תראה אותם, ואם יבוא וקד מחילה, מה שמחר כבודו, כבודו מחות, לא התכוון לצייר, עשה את זה לכבודו של אבי. יש מי שמכבדים אותו ומצטער. זה לא היה פה דבר שהוא כל כוונתו לצייר, היה כוונתו לכבד את אביו, כשאביו הקפיד עליו. בסדר. שהרבה גדולי עולם שהיו מכבדים אותם והם היו אחר כך היו בוכים, הם מצטערים מאוד על הכבוד. אבל עצם המעשה היה לכבודו של אביו. אנחנו לומדים דבר גדול, יסוד גדול בתשובה, בהלכות תשובה מהתנהגותו של ראובן. אם נשאל אדם, האם אתה עושה תשובה על דברים שאתה עושה אותם לשם שמיים? עולם? למה? דבר שאני עושה לשם שמיים? זה כזו חוץ, שוכן הערבות צריך לשמח לפניו. קבל את פניו. אין לך אדם בעולם שמרגיש צורך לשוב בתשובה על דבר שהוא עושה לשם שמיים. ראובן מלמד לנו, מעשהו של ראובן מלמד לנו שצריך לשוב בתשובה גם על דברים שאתה חושב שאתה עושה לשם שמיים. לפי ההלכה הוא עשה בסדר, אבל זה מעשה לא ראוי. למה הוא עשה את זה כמו שאביו אמר? פחד כמה, אם עשית את זה בבזיזות, החילול לא מצד המעשה שהוא העביר, אלא פחד כמיים, ככה זה לא אומרים במדרש, הבזיזות שהייתה בך. אבל ראובן התכוון לשם שמיים, ויכול להיות שהוא אמר לשם יחוד קודשה בריך הוא עניין, אני בא לכבד את אבי. דבר שעושים בבזיזות, גם אם יהיה המעשה החשוב ביותר, הנאצל ביותר, עצם הבזיזות זה חשוב. זה מגרע במעשה, אני אספר לך מעשה. אביסייל, אני לא יודע אם אפשר אביסייל סלנג'ר, חיים ולא שם. פעם אחת הוא, אותו מעשה מספרים גם על אביסייל סלנג, כך או כך, הוא נכנס לרבו, ונכנס בהתלהבות, כבוד הרב, אנחנו מתכננים לפתוח איזו ישיבה גדולה. הוא הקים את ישיבת וולוז'ין. הם הישיבות בכל אירופה, לא רק בליטא. הייתה ישיבה, אחר כך ממנה נפוץ עוד ישיבות אחרי שהקיסר, המלכות גזרה שמה להכניס לימודי חול, צריכו להתערב בתוכנית של הלימודים, אז לא הסכימו וסגרו את הישיבה, והגאון הנציב אמר על כך, שסגירת הישיבה תצמיח ישועה, כך הוא אמר. ומזה נפוץ לישיבות, סלוט, כל מיני ישיבות כל אירופה. עד שהייתה קיימת הישיבה הזאת, לא היו בשאר המקומות ישיבות, אולי בקרויזים כל מיני בתי מדרש עמדו, אבל ישיבות לא היו. אבל זה לטובה. הרי הנציב הוא זה שחתם על סגירת הישיבה, הוא זה שקיבל את ההחלטה הקשה הזאת. היה מחלוקת בין כמה גדולים, והנציב אמר לסגור את הישיבה. אז נכנס לרבו, והוא מתלהב, כן, בהתלהבות יתרה, שמה יהיה ואיזה זיכוי הרבים, ואם אין גדיים אין תיישים, את כל ממרות חז"ל. לא הסביר לו הגאון מבינה פנים. צריך לך אותו, אין לו זמן. זה היה לבוא נוקפו. רבו המובק. הוא אהב אותו אהבת נפש. חיים ולושין היה מעריץ את הגאון מבינה, לא יאומן כי יסופר. ככה גאון אהב את תלמידו היקר, גדול תלמידיו. התפלל מאוד. בא לדבר איתו על מה? מה, לפתוח איזה בית המחוי? מה, למה ישיבו לבנות ישיבה? מקום של תורה, בית לתורה. והוא בכלל לא מתייחס לך. לא בכללות. הוא לקח את זה הרבה הרבה זמן. הציק לו הדבר. אבל הוא לא הריז לשאול את רבו, למה? הציע את ההצעה, ראה שהוא נדחה, הלך. אבל היה ניגון הכפור. אחר שנה ויותר, נכנס אליו, והתחיל לגלגל שיחה עם רבו, רבו פתאום שואל אותו, מה בעניין הישיבה? הוא התחיל בניחותא להסביר לו שהם חושבים ברצינות, הם שוקלים ואיך לגייס כספים, ואיך ללכת לכפרים, ליישובים, לכל מיני מקומות כדי לגייס בחורים, כדי לקרב אותם, ללמד אותם תורה. אמר לו הגאון, אני עוזר לך ותומר בך ואתן לו המלצה ו... כאן רב חיים ולא שלא יכל לעשות מה לך. אמר לו רבי, מדוע כאשר לפני שנה ושנתיים באתי אליך והצעתי בפניך את ההצעה הזאת, דחית אותי. אמר לו הגאון מבינה, למד ממעשהו של ראובן, שגם מעשה טוב, גם אם הוא כוונתו לשם שמיים, כאשר עושים אותו בהתערות בזיזות, רק מהפך נפש לזה. ישיבה זה דבר חשוב, צריך להקים. ומחשבה, סוף מעשה ומחשבה תחילה, איך בונים ואיך עושים וסיפורי ישיבה, זה לא פשוט. לא בן רגע, מחר יש ינקי סלטים, נפתחה ישיבה, אין דבר כזה. לא ככה עושים. בעניין בית מקדש, לבנות צריך הרבה מחשבה. כמה מאיתנו חושבים שצריך לשוב בתשובה על דבר כזה? אין ולו איך. מה אני לשם שמיים? זה מוציא על ההוא מכתב, איזה פשקביל, תוקף דאום. זה לשם שמיים, זה כדי לחזק את בדקי התורה והמצוות. אז זה הוא מבדל תמיד חכם, וזה הוא שופך דמים של איזה מסכן אדם איסטן מיתר דרך. אבל אני רק לשם שמיים. מה, אני סתם יוציא כסף בבית דפוס כדי לזרוק בבתי מדרש על ההוא? זה רק לשם שמיים. כך זה מתקרבל בני אדם. ומזה לעולם אדם לא מרגיש טוב בשביל. ויש עוד דבר. יש עוד דבר שצריך לשוב עליו בתשובה. אבל זה לא מדרגה קבועה. אשר רבנו אומר להם לישראל, אין בעודני חי עמכם. ממרים ייתם את השם, ואף כי אחרי אותי. מה פירוש? אשר רבנו אומר להם יסוד, אחד היסודות הגדולים ביותר בעבודת השם זה התחברות לצדיקים. התחברות לתמיד חכם. אדם שמתחבר לצדיק, אדם שמתחבר לתמיד חכם, הולך את חכמים יחכם, ולאו דווקא במובן של ידיעות. לא דווקא במובן הזה של ידיעה, אתה יודע יותר הלכה, יותר תורה. אלא אתה רוצה להתקדש, אתה רוצה להיות עובד השם, אתה תוכל ללמוד זה רק אצל תלמיד חכם. חוץ מהנקודה של דביקות בהשם. את השם אלוקיך תירא, איך אפשר? על ידי דבקות בתלמידי החכמים אתה נדבק בהשם. כי עת לרבות. אומר להם משה רבינו, האדם נקשר להשם מתברך, על ידי הידבקות לתלמידי חכמים. הנה יש לנו מעשה בגמרא בסנהדרין, בסנהדרין ל"ז. הגמרא מספרת שם על רבי זרע. שהיו, אנו בריוני דעה בשביל סדר רבי זרע. ואנו קרב לאו. הוא יושב איתם, יודע איתם פעם בירות, שם דבר איתם. ולה ניחא לאו לרבנן. חכמים הקפידו על רבי זרע. אגב, זה הסיבה שהוא נכרח, כפי שהגמרא מספרת. במסכת במציאה, זו הסיבה שנכרחו שוקיו. כל יום ויום היה נכנס, קריאת שמע שלו על המיטה, הוא היה נכנס לתנור, לבדוק את מידת היראת שמיים שלו, את הצדקות שלו. כל יום. זה הכור המבחן שלו, כל יום יוצא שלם. אותו יום נכחו שוקיו. אבל זה לא בגלל שאחד שלו היה בוחד. זה בגלל העין שהטילו בו. חכמים, פידו עליו. למה אתה הולך עם... למה זה שהם בריונים, עבריינים, מי שעובר על מצוות התורה הוא עבריין? אבל רבי זרע, דעה אחרת אימו, צריך לקרב אותם. הם סברו שצריך לדחות בשתי עניים. כן מה שאלישה עשה לגחדי, וכן מה שעשה ירשוע בן זרחיה מימח שמו ושם לך. דחפו בשתי אדם. טוב. וכשנפטר הביזרע, כנסו אלו לישיבת חירום, מטבחון, והוא. עד אשתה קטינה אחר נזכה, אבא מסתכל עלן, אשתה מן בא אלה אלון רחמה, יאבו בדעתיו ועדו בתשובה. אמרו, עד עכשיו היה מישהו שמבקש עלינו רחמים. אומר רש"י, דוחה את הפורענות מעלינו. מבקש אשראי בנקאי. הבריונים, כן. עד עכשיו הוא שינה כזה, היה מסתכל עלינו והיה מבקש עלינו רחמים. אומר רש"י, מרחיק הפורענות מאיתנו. דוחה הפורענות מעלינו. עכשיו שהוא נפטר, מי מבקש עלינו רחמים? נתנו בדעתה וחזרו בתשובה. אומרת הגמרא, אחרי פטירתו, חכמים הודו לו. לעולם תהיה שמאל דוחה, ומי מקרבת. הסיקו חכמים מסקנה שצדק רבי זרע. נכון שהם ראו את זה מוזר. עבריינים, זה לא שרואים רב דבר ברחוב עם איזה אחד כעקורים או עגילים, זה התחיל להתקלקל. אבל מי אמר לך? הטפטוף הזה יום. אני אומר לכם, לפני עשות שנים, כולם היו מסתכלים על הרב גורית בצורה לא רק ביקורתית, היום עליו הוא חשוד. למה? לא היה יום שהוא לא היה מכיר אותי. והוא היה יושב איתם, הוא היה מתרגע, הוא היה מתפוצץ לתוך תוכה, אני יודע. הוא היה מתפוצץ. זה לא יומן, הוא היו אוכלים לו את הלב. אבל הוא היה בוקר איתם, יושב איתם, חייף איתם. בכל עניין, בכל אירוע שלהם. תאמינו או לא תאמינו. כשהוא בא לפה, אפס בעניינים של חופה וקדושים כדת משה וישראל. כשרות, אפס. קבורה יהודית, אפס. היום כולם שם יש להם אחראי על דת, אחראי דת בקיבוץ. כל הקיבוצים כמעט, יש בית כנסת, או אלה מאלתרים בחגים וזה, מניינים. מאמינים, כמעט כולם היו מאמינים. כולם מאמינים כמעט שם. בצורה זו אחרת הם קשורים אליו. קופה וקידושים, כולם מתקשרים אליו, באים ומזמינים אותו. כשרות, אין מה לדעת. הרבי מרוז'ין אומר, תלמיד חכם, או כל אדם, צריך להיות כמו דייג. אני בלי להסתכל, בלי להכיר את הדייג, אני יודע שכל הדייגים בעולם יש להם את מידת הסבלנות הכי גדולה. כי אם לא היה לו מידת הסבלנות, הוא לא יכול להיות דייג. הוא זורם חכם, מה שם אחרי הדגים האלה, למה הם לא עונים? אתה זורק, עברו לך את הבטק, שוב פעם תזרוג, ויש לו את זה, עד שהוא לוקח אחד איזה לוקוס, איזה משהו, הוא שמח. אבל לא משנה, כל פעם הוא יושב שם. יש לו סבלנות. זו מידתו של רבי זרע, יישם הלכה למעשה דעתו של לעולם תהיה שמאל דוחה ואיננה מקרבת. גדולה לגימה שמקרבת. החיבור הזה לצדיק, אתה רואה איך מתנהגים? זה מעורר, אם לא היום, מחר. הנה, אצל רבי זרע זה לא היה בחייו. הוא היה כל יום נפגש איתם וצוחק איתם. שום דבר, אחרי פטירתו, התעוררו, יאבו דעת העולם. אז משה רבינו אומר להם, כביקורת, אם בעודן החי, ככה מאמרים הייתם עם השם שהייתם מחוברים לצדיק, על אחת כמה וכמה שאתם מתרחקים מן הצדיק, או מה יכול להיות בארץ ישראל, אחרי מותי, שוודאי אתם ודאי תמרו את פי השם יותר. אבל יש כאן דבר יותר עמוק. מסופר על רב סעדיה גאון, סעדיה גאון היה הולך ממקום למקום להרביץ תורה, כל מיני עניינים בקהילות ישראל. סעדיה גאון לא היה תם מן הגאונים. מרן בבית יוסף קורא עליו חמדת הגאונים. הוא היה מופלא בכל מידה טובה. כל גאון היה בקיא, כל התלמוד. אבל מידות נאצלות שהיו לרב סעדיה גאון. והנה, הוא בא לאיזה מקום, לאיזה עיירה, אז לא היה לו עסניות, לא מלונות. בעלי הבתים היו מארחים מי שבא לבית הכנסת. היה אחד בעלי הבתים שם. אדור, אדם אדור, מסתובב תמיד חכם. הוא לא ידע מה טיבו, מי הוא, אבל חזותו, הנה עליו שהוא תמיד חכם. חבו לבני הרב לביתי. כמה זמן, שבוע, שבועיים, שלוש, אתה שואב פה, אתה גם היה עשיר, תראה אותו טוב, עושה לפני יפות, מה שהוא ביקש, או מה שהוא לא ביקש, בשעודה עשה לו סעודות מכובדות ביותר. אחרי כמה ימים נודע לאותו בעל הבית על ידי אחד האנשים שגם היה עובר ממקום למקום, ראו אותו איתו יחד, גילה את עצמו, אדוני, אתה יודע מי נמצא אצלך, את מי אתה מערך? סעדיה גאון, גדול הדור. זה בעל הבית שהגיע לביתו הרב, הוא אדוני הרב, תמחה לי, תמחה לי, והתחיל לכבד אותו. על מה חרדת את כל החרדה הגדולה הזאת? אמר לו בעל הבית, אמר לו בעל הבית, אדוני הרב, אני מבקש מחילה על כך שלא הכרתי, שלא ידעתי.